אז עסקנו בעמוד רשם ד' בטענה הפילוסופית של הרב ציודה, שאם אתה חושב שזה לא מוסרי לפגוע בחיים של בעל החיים ולאכול, אז באותה מידה לפגוע בכל החיים בעולם זה לא מוסרי. גם בצומח יש חיים, ובעומק הדבר גם בתוך המציאות הדוממת יש חיים, גם מבחינה פלטונית, גם מבחינה רוחנית, אבל בכלל כל הניצול של המשאבי המציאות, כל העובדה שאדם מתערב בטבע ולוקח לעצמו דברים, מאיפה הצדקה המוסרית לכל ההתערבות הגסה הזאת בתוך המציאות? מה יסוד קו המידה? עמוד רשמ"ה, לפי מה הגדרה שלך? איפה אתה מגדיר את ההבדלה בין היצורים? למה לקחת מבעלי חיים זה מותר ומצמח אסור, מבעל חיים אסור, מצמח מותר? מי אמר? איפה הגדרה? למה זה כן וזה לא? יש המון תנועות במהלך חיים. למה יש חלק מהכאלו שמותר לדחוק וללחוץ אותם ולהפוך את סדר מהלך כוחותיהם? אנחנו משתמשים המון המון בצומח ובדומם, במובן מסוים גם משתמשים בחלקים מהחי, כי בשביל להוציא לחם מן הארץ צריך לחרוש את השדה, בשביל חלב אתה צריך לגדל כבשים, בשביל לשמור על העדר של הכבשים אתה צריך כלב. איפה אתה עוצר? אתה אוכל ביצים, זה גם תרנגולות. אולי הם רוצים לרוץ חופשי בחוץ, ואתה עכשיו מכניס אותם לתוך כלוב צר ללול. איפה? דגים. כל דבר שאתה תראה את עצמך, איזשהו מקום אתה משתמש בבעלי חיים וצמחים, כמעט בכל דבר. על זה המיוסדים כל הכוחות חיים שלנו. יש, מה ההבדל בין אלה שסידור תנועת חיים באופן יותר בולט? נכון שבעלי חיים, יותר, החיים שלהם יותר מסודרים ומאורגנים מצומח, אבל מה ההגדרה המוסרית שמחלקת ביניהם? למה מזה אסור לקחת ולשתם את צורך החיינו? קל וחומר בבנו של קל וחומר בצומח. אבל אתה רואה שהאורגניות והחיוניות של הצומח היא ממש ניכרת, היא בולטת גם לפי חושים גוסים, בלי להיות מדען. אתה רואה שיש פה חיים בצומח. אז איך אתה מתעלם מהחיים האלו? בפרט לאור החלטות המדע האחרונות על דבר סימני חיים של צמחים. כל מיני מחקרים שמעידים על כך שיש לצמחים גם איזושהי תקשורת מסוימת של חיים עם הסביבה. הצמח הוא לא רואה ממש, אבל הוא חש, הוא מרגיש כל מיני דברים. אז אם אחרי שההבדל בין חיים לצמחים הוא עמום וקלוש מאוד, ואין לו איך ממשי במציאות, יש גם מיני ביניים כאלו. יש צמחים שיש ממש, אתה רואה צמח ואתה רואה שהוא לא ברור אם הוא צמח או בעל חיים. יש צמחים טורפים, יש בים למשל, בים יש כל מיני צמחים, שושנת ים, כל מיני כאלו שיש להם איזה ישות, משהו חי כזה. אז מה, איפה ההגדרה, איפה הגבול? מה זה דומם? מה ההבדל בין הדומם לבין שאר היצורים? אנחנו בכל רגע מקלים ומאבדים, משברים ומדקים אחרים לצורך החיות שלנו. כל רגע. אז אם כן, אין יסוד שכלי ברור, הגדרה פילוסופית חד משמעית, לפרוש מאכילת בעלי חיים דווקא. אלא ודאי, צריכים לחזור למדרש שבו פתחנו את המאמר. להבנה שכל העולם כולו זו מערכת אחת, אורגנית. שיש בינה, בתוכה לבין עצמה, חילופי חומרים. כמו שגם בתוך הגוף שלנו יש חילופי חומרים, בדברים שעוברים מפה לפה, משם לשם, וכל אחד מזין את עצמו, והמציאות בסוף מתגמלת את עצמה דרך כל החלקים שבה. פעם ראיתי כזה מין ציור כזה, שהפילים הם אוכלים המון המון צמחים. הם אוכלים כמה טונות ביום, הם צריכים לאכול את זה, המון עלים. אז הפיל אוכל המון המון עלים ביום. והוא מטיל גם גללים גדולים, הפיל. מהגללים של הפיל יש חופושיות זבל שלוקחות את הגללים של הפיל בזריזות וקוברות אותם באדמה, ושם צומחים, שם גדלים, מטילים ביצים של חיפושיות בתוך הגללים, ואז צומחות חיפושיות כאלו. החיפושיות האלו, בזכות זה שהן מטילות שם את הגללים, אז הן מעשירות את הקרקע. וזה שאני מאשר את הקרקע, זה מאפשר לקרקע להצמיח בחזרה צמחים. שמהם אוכלים פילים. וכן הלאה. אז, ויש הרבה דברים כאלו, אפשר לראות, בטבע. זאת אומרת, תסתכל ככה, תסתכל מערך, תסתכל אורגני. אל תסתכל מפורד. זאת אומרת שגם האדם צריך לראות אותו כחלק מהמכלול הזה, כחלק מהמערכת.
יש תנועות רוחניות שלומדות דרכי אכילה לבני אדם מבעלי חיים,
מקופים. זה לא לימוד ממש, אבל להגיד, שים לב לה שאתה חלק מהמערכת, שאתה לא מגזים. כן? זה נכון, ואני מסכים שהאדם צריך לשלוט בעצמו, להיות קצת יותר רגוע, ולקחת את העולם, אבל במסגרת סבירה, כמו כל המציאות, ולא ל... זה כבר עניין של יצרים, של תאוות רעות. זה כבר לא של עצם הלקיחה, אלא תרבות הלקיחה.
השימוש
בטבע, השימוש בצומח, כמו שהבעל חיים שלנו בצומח, יש משמעות שלומדות, כמו שהבעל חיים שלנו בצומח, אחר גם בני אדם יכולים לזון את עצמם באותו... כן, אבל אפשר גם להשתמש מהחי. כמו שבעלי חיים משתמשים בחי. בעלי חיים אוכלים חי. זאת אומרת, צריך להסתכל בהשקפת אחדות אמיתית וברורה, טהורה ונעלה.
אולי זה טענה
הזה,
אבל כאילו אפשר להגיד
שהצומח
זו
שערות, ירקן
ממנו
לכתוף
אותו.
לא כולם. העץ הזה פה, אם אתה לא תחתוך אותו לעשות ממנו ארון, אז ימשיך לגדול. חתכת אותו לעשות ממנו ארון, למה? אתה לוקח, אתה לוקח מהפירות. עכשיו, חלק מהפירות, הנטייה הטבעית של העץ זה שחלק מהפירות יצמיחו עצים חדשים. ובכלל הוא מגדל כל כך הרבה פירות, כדי שהם יזרו באדמה. יש לו סיבה למה הוא מגדל אותם. אתה בעצם לוקח אותם בשבילך. אולי זה לא טוב, אולי זה בעצם מונע את ההתרבות של העצים. בהשקפת האחדות האמיתית הברורה, טהורה והנעלה, יסולק הקושי הרוחני הזה, שמכביד עלינו ההכרה. כאילו כל חיינו, כל מהלכה מקלקעתם, כאילו איזה שלשלת של רציחות ועיבודי נפש. וזה לא משנה איזה נפשות חי, צומח או אדם דומם. זה לא נכון להסתכל ככה. זה השקפה מצומצמת. פרטיות. להסתכל על כל חלק בעולם מנותק מהחלק השני. להסתכל על כל דבר כשלעצמו. ואז יש צער, ואז אתה אומר שיש פה מעשים רעים. אבל תכף להתרומם. למבט יותר רחב, להשקפה אחדותית, שלמה. ואז אתה לא רואה את עצמך בתור דבר פרטי, נבדל, מנותק, מיוחד, לפני עצמו. וגם לא את כל אחד ואחד מיצורי העולם. לא חי, לא צומח ולא דומם. כולם, כולנו, דבר אחד ממש. אורגניות אחת. כל חלקיה כולם מוקפים, מאוחדים, מחוברים יחד בחיבור פנימי מקורי טבעי. כולם מקבלים זה מזה, נותנים זה לזה. ואז אין מקום לקפידות במהלך החיים. לא זה אוכל את זה. הכל אוכל את הכל. וכשם שבני אדם משלימים זה את זה. למשל, ביחסי עבודה. אז בעולם, אתה רואה שיש יחסי גומלין. כן, החקלאי עובד בשדה, אז הוא מגדל לחם. ובזכות זה שיש לחם, אז יש מיש מכונאי שממציא לו טרקטורים. והטרקטורים, כולנו קשורים אחד לשני וצריכים אחד לשני. בכלכלה, גם בתחום הנפשי, רוחני וגם החומרי. כל היצורים ככה. אדם שואף אל תוכו אוויר נשימה, ונותן לאוויר בזה מה שהוא מוציא מתוכו, ונצרח למטרות יצירה שונות. או כן משלם האוויר הכללי לאדם את היסודות האווירים השונים צריכים לו בשביל מה שהוא מקבל ממנו. יש לנו איזה יחסים עם הטבע. אדם משתמש לתועלתו בבעלי חיים. מצד שני, הוא גם נותן להם צורכיהם ויפקח עליהם. יש ברכה שאדם מביא לטבע בכלל המין. בהפך, במחיר הספקת צרכם ופיקוחם, השתמש לתועלתו, ונטייסה וסדך לבמתך, ואכלת וסבתה. יש להלכה למעשה, שאסור לאדם לאכול לפני שהוא דואג לבעלי חיים שתחת רשותו. אז הנה דוגמה לזה שהתורה אומרת, תסתכל על יש יחסי גומלין, תשמור עליהם, שעל הסדר הנכון אתה נותן, ואז אתה גם מקבל. זה לא רק חשבון גומלין מסחרי. זה לא בלבד יבר לנו ציור סדר עולם הכללי וישקיט את הרוחנו בזה. הרי לא נוכל באמת למדוד את כל הסוספוס הגדרות מדויקות משפטיות ולהגיד קבלה, הקבלה מדויקת של קבלה נתינה. קשה לקמת את זה. אנחנו לא יכולים להוכיח מדעית בצורה מספרית, כמותית, בדיוק שזה יש באמת צדק ושוויון, שמה שאתה מקבל זה מה שאתה נותן, וכל אחד ואחד. קשה להוכיח את זה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע את זה. היא טוב, מכוונת ומדויקת עם משקלו של אל דעות. מסתבר הדבר שאצל ריבונו של עולם, הכל שקול בשקל הקודש. אבל זה מעבר לחשבון המתמטי הזה, הכלכלי. יש פה השקפת עולם עקרונית. השקפת אחדות אמיתית שלמה. בעצם כולנו ישות אחת. כל הטבע, כל המציאות, זה מערכת אחת. כולם ממוזגים, עומדים בהתמזגות אחת. כולנו מובלעים בהוויה כללית. וכולנו בעצם מערכת אחת גדולה, שממילא יש בתוכה חשבונות מסחרים, כמו גוף האדם, שהלב מזרים דם, והכבד מסנן, והזה חוזר חזרה, ובזכות זה המוח עובד, והמוח עובד, נותן פקודות ללב, וכן הלאה, כל המערכות ככה תלויות באחת בשנייה. זה שלשלת מסיבות, ובעצם נסתכל ככה גם על כל העולם, מבחינה קוסמית, מבחינה היסטורית, זה נקרא השגחה, השגחה עליונה. יש פה בעצם חשבון כללי, יש פה דרכי חיים ויצירה שלמים של הוויה כללית. כל זה הוא מצד ההתבנות האובייקטיבית בלבדה, אבל מצד הערכה מוסרית. מעבר למבט הפילוסופי הכללי שראינו פה, בהחלט ברמה האישית יש מקום בהחלט לשים לב שאתה שומר על גבולות הגזרה הנכונים. זה נכון שבאופן כללי יש פה יחסי גבולים במציאות, אבל מה שחשוב זה גם לשים לב לרמה המוסרית. יש הבדל בין בעלי חיים ואכילתם לבין יצורים אחרים. למה? לא מבחינה פילוסופית, אלא בגלל שזה נוגע לך יותר לרגש סובייקטיבי. כשאתה פוגע בבעל חיים, אתה רואה שהוא מצטער, הוא יותר מביע בצורה גלויה, וצומח פחות מביע. אז גם יש לנו יותר שיתוף איתם, אתה יותר קרוב לבעל חיים. אצלך יותר קשה לתאר אדם שקרוב לצמחים, אבל עם בעלי חיים יש לנו מכנה משותף שאפשר ליצור רגשות. ומאוד בולט ההבדל במצבים לפנינו. אתה רואה בעל חיים, מצב רוח כזה, מצב רוח כזה, אתה רואה משהו טיפה יותר קרוב לעולם האנושי. זה עושה רושם על הנפש שלנו. ולכן מבחינה מוסרית, סובייקטיבית, צריך לשים יותר לב לבקטעים שאנחנו לוקחים מבעל חיים. למה? לא מבחינה הפילוסופית העקרונית, מבחינה מה זה עושה לך בנפש. אם אתה תבוא לבעל חיים ותחתוך אותו, כמו שאתה חותך עץ עם גרזן, כמו שאתה חותך עץ, או שתקטוף אותו, כמו שאתה כותף ירקות. אז משהו בנפש שלך עלול להתקלקל מזה, כי בסוף אתה מרגיש שיש פה מישהו שכואב לו, שזר לו, שצועק, שזה לא נעים לו. ואם אתה מתאכזר, אז זה עושה רע לך בסוף באישיות שלך. ולכן, אסור לצייר בעלי חיים, כדי להוציא את מידת האכזריות מלבבנו. זה מוצדק למה שאין צדקה משתלמת לפי שחצבה. זאת אומרת, הנושא הוא לא המעגל המציאות, אלא הערך המוסרי שאתה בנית בקרבך. זאת אומרת, שאתה נותן צדקה לעני, הנושא העיקרי הוא, יש לו, אני דואג, טוב, אני דואג לעני, אבל האמת שזה לא הנושא העיקרי. שאני פה חלק משרשרת הדאגה שדואגים לעני. הנושא העיקרי בניתן הצדקה זה המידות שלנו, התיקון המידותי המוסרי שלנו. אז יש את הרובד הזה שאני חלק ממעגל המציאות, אז זה הרגעה פילוסופית, עקרונית. אבל שתיים, תשים לב מה קורה לנפש שלך ולאישיות שלך. במובן הזה, כן נכון, לעבוד גם על התאווה. זה לא טוב שאדם ימלא תאווה ואוכל מלא דברים. זה גם לא טוב. טוב, בעזרת השם יהיה גם חזיון עתידי שלעתיד לבוא אין אכילה ושתייה. טוב, בזמן אחרית הימים תהיה השתלמות קוסמולוגית אוניברסלית גדולה, והיא תתעלה התכונה אינדיבידואלית בשלמות, באופן כזה שכל אחד יסתדר לבדו ולא יצטרך לתת ולהשפיע על אחרים. אחד מחברו תהיה כלכלה בריאה ושלמה, וניקת שפע אינדיבידואלי עצמי מקורי, בלי סיוע פרטי, רק מהשפע החיוני הכללי. טוב, זה משהו עתידי שאנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יהיה. הנאה מזיו השכינה. מה? כן, זה העולם הבא. העולם הבא זה פרטיות. פרטיות לא במובן אנוכי. זה במובן של כל אחד הוא עולם ומלואו. לא ילמדו אותי שאת אחיו. כל צדיק יש לו עניין בפני עצמו. טוב, זה הדבר עליון של כל החיים וההוויה. השם אור עולם ואיך תפארתך. בדורות האחרונים מתבררת ומוסכמת יותר היא החשיבות או הגאות של בשר וחלים עניין של בריאות. טוב, אז זה עוד נושא, זה סברה אחרת. שצריך לשים לב למד הבריאות. ויכול להיות שזה התקדמות. שבאמת האדם באמת מתקדם, יכול להיות, הקדוש ברוך הוא קצת קידם את הגוף שלנו, ואנחנו צריכים פחות בשר אולי. יכול להיות שזה חלק מהתקדמות. לקראת תקופה שאנחנו נסתדר יותר ויותר לבד, נצטרך פחות, מה שאתה אמרת, נצטרך פחות וחות בשר אולי, או פחות וחות, זה יותר אנחנו נסתדר, יכול להיות. אולי זה מתאים להשתלמות בהתפתחות של מציאות האדם, לקראת ההתעלות הטבעית העתידית האחרונה, או שלמות מוסרית. אבל הנושא הוא פה, ההשקפה האחדותית שעכשיו צריכה למלא את ליבנו. טוב, בהצלחה, אני תכף לבדוק אם יש לי שירות עליו, בסדר? טוב, שבוע טוב. כן.